בערבה אנחנו נמצאים מכניסה אותנו לפרשת העומר של אשתי הלחם ששייכים לימים שלנו לעומר הנפטר בשבת ולספירה המתחילה ממנו עד למנחה החדשה בשבועותיכם וחג השבועות במהלך הזה שבו אנחנו נמצאים. פרשת השבוע שלנו היא גם פרשת יום עצמאותנו, וגם הוא נכנס לתוך הימים שלנו, וזכינו בדור שלנו שנכנס לתוך הספירה, לתוך העומר, לתוך החיבור הזה שבין פסח לבין שבועות. שתי הסוגיות האלו של העומר ושתי הלחם מפה, ושל שירתו של יום העצמאות מפה, אני רוצה להיכנס בדברים הלאה, אבל אני רוצה לפתוח את הדברים בהמשך למה שהתחלנו לעשות פה בשבוע שעבר. עסקנו בשבוע שעבר, וכך קראנו אז השיעור יום העצמאות א'. עסקנו בשבוע שעבר במפלת סנחירים, ובהפטרה שאנחנו קוראים בגלויות ביום טוב אחרון של פסח, וכאן בארץ ישראל ביום העצמאות, ההפטרה של עוד היום בנוב לעמוד ינפס ידו הרבה ציון. זאת ההפטרה שעוסקת בניצחון הגדול של חזקיהו על סנחירים, ובחלום הגדול שראוי היה חזקיהו שייעשה משיח לישראל. השארנו להפעם את הסוגיה של החיסרון בשירה. זה החיסרון שבגינו לא הפכה הגאולה הגדולה הזאת של ניצחון ירושלים וחזקיהו את סנחירי ואת ממלכת אשור לגאולה שלמה לימי משיח. ההחמצה הגדולה הזאת מתחילה מהחיסרון בשירה, ולחיסרון הזה אני מבקש להיכנס בשיחת הדברים. כך למדו חז"ל מקור אחד לפנינו: למרבה המצרה ולשלום אין קץ. אלה הפסוקים שעוסקים בפלא יועץ אבי עד שר שלום, אל גיבור אבי עד שר שלום. שם הילד הזה שנולד שעליו מדובר, והוא חזקיהו הילד שנולד שם, עליו כתוב למרבה המצרה ולשלום אין קץ. והמם הפתוחה של למרבה סתומה שם, למרות שזה אמצע מילה. אמר רבי תנחום, כך מופיע אצלנו באמת בתנ"ך כמו שהוא, אמר רבי תנחום דרש בר כפרה בציפורת, התמימה כל מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. סנחיריב גוג ומגוג. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, ומה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח? חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח? וכך נסתפן. מיד פתחה הארץ ואמרה לפניו ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת הצדיק הזה, ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו, שנאמר מכנף הארץ מירות שמענו צביל הצדיק. הארץ זה הטבע וכל ההוויה. ראינו שבניצחון על סנחיריב העמים כולם מתחילים להכיר בכל, והעולם כולו מתחיל להכיר בגדולה של ירושלים ובאים לבית המקדש. ואז באה כל ההפטרה שמתארת בעוד היום בנוב לעמוד, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, לא רק את הגאולה שהעמים באים, אלא גם את הגאולה של הנמר שגר עם הגדי והזאב עם הכבש וההוויה כולה. וכאן זה בא עוד יותר לידי ביטוי, מכנף הארץ מראש שמענו תפילת הצדיק. אבל חזקיהו לא אומר שירה, הצבע מתקומם נגד ההחלטה הזאת, המלאכים מתקוממים נגד זה שרוצים לעשות אותו משיח. אמר שר העולם לפניו, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. יצאה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו, ובגד בוגדים בגדו. ואמר רבה, ואיתמה רבי יצחק, עדעתו בזוזי ובזוזי בזוזי. שודדים ושודדי שודדים, המגיעים לירושלים אחרי שסנחריב כבר נפל וממלכת אשור כבר התמוטטה, ועוד תיפול ממלכתו של חזקיהו והוא לא יעשה משיח. למה הוא לא אמר שירה? למה לא אמר שירה? יש מדרש שאומר שלא אמר שירה, כי כשחשב חזקיהו אז הוא אמר אצל פרעה שם במצרים שנזכו, שם היה מקום לשירה, אבל כאן. יש גישה שאומרת שראה חזקיהו את כל הניסים וכבר היה עסוק בהם כל כך ולא אמר. כל הדברים האלה עדיין חסרים. כל מה שחסר הוא השירה, וצריך להבין מה עניינה. דוד המלך כן אמר שירות ותשבחות. חזקיהו לא אומר שירה. הייתי סבור שאי אמירתו של חזקיהו שירה יכול להיות שנובעת חלילה חלילה מקטנותו האמונית, מקטנותו בתורה, מקטנותו באכפתיות מעניינים כאלה. אבל חז"ל לימדו אותנו בדיוק הפוך. מקור שבו סיימנו את הדברים בפעם האחרונה שמשם איתכם התחלנו לגעת בזה הוא מקור 2. והיה ביום ההוא יסוס ובלו מעל שכמך ועולו מעל צוואריך וחובל עול מפני שמן. כך מנבא ישעיהו הנביא, כאשר תנצחו את סנחירי ואת ממלכת אשור. אמר רבי יצחק נפחא, חובל עול של סנחירי מפני שמנו של חזקיהו, שהיה דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. הוא בעל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהו. השמן הזה שחזקיהו הדליק הוא הסיבה של הניצחון הגדול על סנחריב. מה היה השמן? מעטה נעץ חרב על פתח בית המדרש. ואמר כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע ולא מסעו עם הארץ. נדבט ועד אנטיפרי, ולא מסעו תינוק ותינוקו, איש ואישה, שלא היו בקיאים בהלכות תומעה ותהר. אז מה בדיוק רוצים פה מהדור הזה? אז מה רוצים מחזקיה בדיוק? אז למה חזקיה לא יודע להגיד שירה? הוא דואג לזה שכל התינוקות מדן ועד באר שבע, או מדבט ועד אנטיפרי, עוסקים בהלכות תומעה וטהרה. שאין עם הארץ מדן ועד באר שבע. חשבתם פעם על מושג כזה? אין עם הארץ מדן ועד באר שבע. צריך עכשיו בכלל להבין שצריך להגיד שירה. אז איך יכול להיות שלא אמרו שירה? ונניח שאצל חזקיהו הייתה חולשה, למה הדור לא קם ואומר שירה? יש מדרש שאומר שראוי היה חזקיה שיעשה משיח, אלא שאין דורו ראוי לכך. האם זה חייב לסתור את המדרש הזה? נראה על פניו שכן. יש דור שנראה ראוי, זה דור שכל תינוק ותינוקת, איש ואישה, עושים בהלכות טומאה וטהרה. שאולי יכול להיות שדור שלם עוסק בהלכות טומאה וטהרה, ובכל זאת נקרא אינו ראוי. זה נשמע קצת משונה. איך שתי התמונות האלו מסתדרות ביחד? ומה פירושו של המדרש הראשון, ש שהצבע כולו בא ואומר אנחנו נציל את חזקיהו, אבל לא, הוא לא אומר שירה. המשמעות הזו של הפרחים, של מכנף הארץ, גמירו שמענו צביל הצדיק, כל הצמח, כל הצומח רוצה לשיר ביחד, אבל זה לא עוזר כי חזקיהו לא אומר שירה. אגב, המושג שירה, אני רוצה עוד רגע לחזור לחזקיהו בסופו, כי צריך להיכנס קצת לפרשה הזאת ועוד נדבך אחד. שירה קיימת במקרא כשירה גדולה של עם פעמיים. האחת היא כשבני ישראל יוצאים ממצרים ורואים את זה אילי וענבהו בקריאת ים סוף. והשנייה היא 40 שנה אחר כך, שהם עומדים ליד הבאר, באר חפרו השרים, קראו הנדידי עם, במחוקק במשענותם וכולי, ושרים את שירת הבאר. שירת הים שהם שרים על ים סוף היא שירה אדירה, משה מצטרף או משורר את כולם, מרים נמצאת ושרה עם כולם, אהרון ודאי נמצא, הוא לא מופיע בשירה, אבל כולם שרים ביחד. זאת השירה שמסיימת בהשם ימלוך לעולם ועד. 40 שנה חולפים בין השירה הזאת לשירה הבאה, כל דור המדבר. השירה הבאה, התפאורה, היא בדיוק הפוכה. אהרון מת, מרים כבר מתה, משה רבינו כבר נענש, מי נריבה כבר מאחורינו, משבר אדיר בעם, והנה מתרחש נס. הנס הזה מתואר בשיר ואשד הנחלים ארנון, ולא כתוב שם אז ישיר משה ובני ישראל, למרות שמשה עוד נמצא. כתוב שם אז ישיר ישראל עלי ואר אנולה. שונה מאוד, איפה משה? השירה הראשונה מבטאת עם בעוצמה אדירה של נס. הוא רואה את מצרים מתה שפת הים. השירה השנייה מבטאת עם במצב ירוד מאוד. שנת ה-40 למדבר, אנחנו זוכרים את כל הכיתורים, את כל הנפילות. עם שכבר נמצא אחרי שהוא גמר לקבור את מתי מדבר ששנה שנה נקברים במדבר. דור שנמצא לפני הכניסה לארץ והוא מותש ממואב וסיחון ואוג ואדום ומהכל. אין לו הנהגה. הוא פתאום עושה כוחות פנימיים ושר שירה. אני רוצה להתעכב על שני הדברים האלה לשנייה אחת. כי אלה שתי השירות היחידות במקרא, חמשת חומשי התורה. השירות של ציבור, שירות של עם. יש לשתי השירות האלה משהו משותף, למרות ההבדלים הגדולים. בשתי השירות, העם רואה מערכות קורסות לחלוטין לפניו. להבדיל אלף אלפי הבדלות בין המערכות. על ים סוף רואה עם ישראל את המערכת של הסוף ורוחבו. המערכת שאיש לא האמין שאפשר יהיה לנצח אותה. המערכת שדיקאה את כל המין האנושי ולא נתנה לאף אחד אביב, סיכוי, אור בקצה המנהרה. אפשרות לצאת מההיררכיה הזאת של סוס ורוחבו, סוס ורוחבו, סוס ורוחבו ופרעו למעלה. וכשרואים את מצרים מת על שפת הים, לא את המצרים מתים, כמו שתמיד אנחנו מדגישים, אלא את האידיאולוגיה המצרית הזאת חדלה מלפעול. את מצרים מת על סוסיו ועל רוחביו. יש איזו שירה פנימית שיוצאת מהמקום הכי עמוק. ומה השירה הזאת אומרת? השירה הזאת אומרת, השירה להשם כי גאו גאה, כי סוס ורוחבו רמה וים. לשיר בעברית זה לשרשר, להגיע אל המקור, להגיע אל ההתחלה של הכל ולחבר הכל יחד. לכן שירה מחברת עבר והווה ועתיד. ומי שמחפש מקור לתחיית המתים מן התורה, המקור הוא אז ישיר, משה ובני ישראל. אז עבר ישיר עתיד. וכל השירה עוסקת בעבר ובהווה ובעתיד מתמשך וקבוע, מכון לשבתך, תביאימו ותתאימו. אבל היא לא עוסקת רק בעם. היא עוסקת בכולם, בעמים ופלשת, בכל מי שנמצא פה, ואיך כל העולם כולו הולך לקבל עכשיו ממלכה אמיתית שנותנת לכל אחד את המקום שלו. כשהסוס ורוחבו גאה בים, אז אני יכול לשיר להשם, להתחבר אליו מחדש. הקריצה הטוטלית של המערכת שלא נתנה לי ולשום דבר לבוא לידי ביטוי, באה עכשיו פתאום לידי איזושהי התפרצות אדירה של כל האנשים וכל הנשים וטיפים. שירו לשם כדאוגה. שירה, לפני שאני מגיע לבאר, שיש בה את אותו דבר, אם כי הוא הפוך, אבל בדיוק אותו דבר. שירה היא בעצם לא משהו שמוכן לקבל שום מגבלה. שירה של אומץ, לא שירה שחורבים בה כמה דברים והם נראים ביחד. שירה זה משהו שלא כפוף לזמני, לא כפוף למגבלות. רבותינו מחלקים בין שירה לבין זמר. זמר, השורש שלו זה לזמור, זה לחתוך. זו התייחסות ספציפית למשהו. כל התורה כולה נקראת שירה. כי השירה, אגב, בפסוק שעל שמו נקראת כל התורה שירה, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל סימה ופיהם, השירה היא אותה שירה של סוף הילך ושירת האזינו. שירה שיש בה עבר והווה ועתיד. איך אומר הרמב"ן שם בהאזינו? זה כל התורה כי יש בה מבריאת העולם ועד תחיית המתים. מהאזינו השמיים ועד הברה ועד הרמינו גויים עמו ועד וכיפר עד מתו עמו. שירה מנצחת מגבלות. מצרים יטעה את המגבלות שאי אפשר בכלל. המערכת שקרסה נתנה לשירה את המקום לבוא לידי ביטוי. והפוך על הפוך, מה שנקרא בעברית, ולהבדיל, 40 שנה אחר כך זה קורה מכיוון לגמרי לא צפוי. היינו מצפים למשבר טוטלי בעמוד. אהרון מת, מרים מת, ענני הכבוד הסתלקו, הבאר לא עולה. משה רבינו רגע לפני סוף חייו. מהפך, משבר, הכל מחדל. למשה רבינו כבר אין כוח לעמוד במרכזה של השירה, הוא אפילו לא מופיע בשמו. המערכת שוב קורסת. להבדיל, לא המערכת הגדולה שהייתי עבד לה. המערכת שהלכתי אחריה 40 שנה. כל המערכת קרסה. אין הנהגה. מי ימשיך? היינו מצפים פה למשבר לאומי, והוא מופיע המשבר. כל שנת ה-40 היא משבר. ודווקא מתוך המשבר הזה פתאום פורצת שירה שמנצחת את המערכת ומגלה כוחות שלא יכולים להתגלות כשהמערכת פועלת. דבר מעניין מאוד פסיכולוגי. דווקא יהושע בן נון מצליח להוביל עם שלם למהלך כזה, שמי שזוכר את פרקו האחרון של יהושע, שעם שלם מקבל על עצמו את שם השם, ולהוביל לכיבוש ולהוביל את כל הדברים האדירים. אחרי זה בספר שופטים מתחילות הנפילות. אבל יהושע בן נון עד עתניאל בן כנז בתחילת שופטים, זו עלייה עצומה שמופיעה דווקא בעבוד ההנהגה הגדולה. דווקא כשהמערכת הגדולה נעלמת, וכל אחד מביא את השירה הגדולה האישית שלו לידי ביטוי. משם אנחנו לא פוגשים עוד שירה. אנחנו פוגשים שירות פרטיות. אנחנו פוגשים את דוד שר. אבל אנחנו לא פוגשים עוד שירה של אבא. יהושע כובש. יש המון פעילות. אבל אין שירה. אצל חזקיהו מתרחש דבר לראשונה בהיסטוריה. הפעם לא ניצחנו את מצרים וראינו איך המערכת של הרשע קרתה ואז תתפרץ שירה באופן טבעי. הפעם גם לא יצאנו מהמדבר ואנחנו שרים כי אנחנו חולמים על איזו תקווה של הארץ שנגיע אליה. הפעם ניצחנו את סנחריב, ניצחנו את אשור, אנחנו בירושלים. מצד אחד זה הרבה יותר גדול. ומעידה, אנחנו בירושלים, וירושלים היא עיר עם כל המדיניות והמערכתיות והמערכת כולה פועלת. ואנחנו אמורים לשדר לעולם איזו עוצמה אדירה, אבל העוצמה הזאת צריכה להיות מתורגמת למילים מעשיות של מדינה, של מערכת. העוצמה הזאת צריכה להיות מתורגמת לדברים הכי הכי פשוטים. אולי עוד לפני שבכלל נראה את הפסוקים הבאים בצד השני של הדף, קצת שוכחים. ימיו של חזקיהו ודורו של חזקיהו הם מצד אחד דור אדיר. מצד שני, שמתוארת הממשלה או השרים של חזקיהו או המערכת המדינית של חזקיהו, היא מתוארת אצל ישעיהו, אצל מיכה, אצל כל הנביאים בצורות הכי קשות שיש. הרד"ק למשל, את כל פרק א' בישעיהו, זוכרים את הפרק הקשה שאנחנו קוראים בשבת חזון, שרייך צוררים וחברי גנבים, אבל העיקר ההמשך. כל התיאור של המהפכה הגדולה של ונותרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, כעיר נטועה. אדמתכם צרופה באש, לנגדכם זרים אוכלים אותה. ומהפכה כמהפכת זרים. כל התיאור הזה כותב הרד"ק ומסכימים כמעט כל הפרשנים בתחילת ישעיהו, מדבר על ימי חזקיה. הימים של חזקיה, שאז מגיע הנס הגדול של סנחריב. פרק למד למשל, במקור שש, מתחיל בהוי בנים סוררים נאום השם לעשות עיצה ולא מיני ולמצוך מסיכה. עוד פעם אותו ביטוי כמו שרים סוררים, בנים חוטאים, כמו פרק א'. אומר שם הרד"ק בשש ב', הנה אמר בתחילת הספר שישעיה ניבא בימי עוזיה יותם אחז, אבל לא ראינו במלאכים האלה שביקשו עזר ממצרים. לא ניכנס עכשיו לכל הפרק. ולכן הוא אומר, אם אני מדלג שם שתי שורות, זה לא יראה כן לעניין הפרשיות שהוא אומר אחריכם בתשועה שנעשית בימי חזקיהו. לפיכך נאמר כי בימי אחז היה זה, ואף על פי שלא נכתב זה בספר מלאכים, או בימי חזקיהו עצמו. רואים בשורה הרחבה השנייה, שלא היו שרי יהודה טובים כי בהכרח גדול לשיבם חזקיהו למוסף. הנה מלך אשור עלה על כל ערי יהודה וצורות ויתפתם, ואילו היו טובים לא היה בא להם. זהו הנכון לפי עניין אלו הפרשיות הסמוכות וכו' וכו'. הרד"ק בפרק א' במקור ג' אצלנו, בנותרה בציון כסוכה בחרם, כי רוב ערי יהודה היו חריבות, ובימי חזקיהו כל הערים הבצורות פסה מלך אשור, והנה נותרה ירושלים לבדה כמו סוכה וכו'. תראו את המצב המוסרי בימי חזקיהו, הוא מזעזע, אבל הוא שייך ללפני הניצחון. מה קרה אחרי הניצחון? סנחריב נפל, לכאורה העולם כולו מגיע עכשיו לראות את הניצחון הגדול, אבל בוא נראה מה התרחש בפועל בירושלים. מקור שלוש, דברי הימים ב', הפסוקים הראשונים עוד זכורים לנו מהשבוע שעבר, כי הפסוקים הראשונים מסיימים את ההפי אנד. אבל הפסוקים הבאים הם מה שקרה יום אחר כך. אני מזכיר, סנחריב מנופס בידו על ירושלים. ויתפלל יחזקיהו המלך וישעיהו בן אמוץ הנביא על זאת ויזעקו השמיים. וישלח השם מלאך ויכחד כל גיבור חיל ונגיד בשר במחנה מלך אשור. ויושע השם את יחזקיהו ואת יושבי ירושלים מיד סנחריב מלך אשור ומיד כל וינעלה מסביב. נכון כמו ביציאת מצרים ויושע השם ביום ההוא. ומה קורה לעולם? ורבים מביאים ממך להשם לירושלים ומגדנות ליחזקיהו מלך יהודה. וינשא לעיני כל הגויים מאחריכם. נו, עכשיו מה צריך? שירה. מה קרה אז? בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות. ויתפלל אל השם ויאמר לו ומופת נתן לו. טוב, ואז? תביך. ולא חיגמול עליו הישיב יחזקיהו, כי גבה ליבו, ויהי עליו כסף ועל יהודה וירושלים. לא, סתם לא אמר שירה. ויקנה יחזקיהו בגובה ליבו הוא ויושבי ירושלים, ולא בא עליהם כסף השם בימי יחזקיהו. אמנם גבה ליבו, אבל קצת הוא היה עדיין בסדר, טוב יותר מכל המלאכים כתוב, אבל כתוב. ויהי ליחזקיהו, בוא נראה מה קרה מבחינה מדינית. עושר וכבוד הרבה מאוד ואוצרות עשה לו לכסף ולזהב ולאבן יקרה ולבשמים ולמגינים ולכל כלי חמדה. ברור, הרי כל ממלכת אשור נוצחה על ידם. ומסכנות לתבועת דגן ותירוש ויצר ועורבות לכל בהימה ובהימה ועדרים לאווירו וערים עשה לו ומקני צאן ובקר לרוב כי נתן לו אלוהים רכוש רב מאוד. והוא יחזקיהו סתם את מוצא ממי גיחון העליון וישרם למטה מערבה לעיר דוד ויצלח יחזקיהו בכל מעשה. תראו את הניגוד, הכל מוצלח. נו, אז מה בעיה? אז למה? והרי אתה לימדת את כולם תומעה וטהרה. והרי כל התינוקות יודעים את כל ההלכות. ואין עם הארץ מדן ועבר שם. מה חסר עכשיו? איך פתאום נופלים? וכן, סוק למד א' מגלה הכל, הוא לא מובן כל כך. במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ, עזבו האלוהים לנסותו לדעת כל דלבבו. יתר דברי יחזקיהו בחסדיו אינם כתובים וכולי וכולי. מה קרה שם עם שרי בבל? מקור ארבע זה המקור המקביל במלאכים בסקה. שם כתוב כך: בעת ההיא, אחרי הניצחון, אחרי הכל, שלח ברודח בלעדן בן בלעדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו. גם הוא, כולם שולחים ממך, כי שמע כי חלך יחזקיהו. כל העולם מכיר בזה, שמעו עמים ירגזו, נכון נתראה, וינפה לעיני הגויים אחריכם. ונשמע עליהם חזקיהו, וירעם את כל בית נחותו, את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן הטוב ואת בית קהילה ואת כל אשר נמצא באוצרותיו. לא היה דבר אשר לא הרעם חזקיהו בביתו ובכל ממשלתו. משהו רע בזה? ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו, מארץ רחוקה באו, מבבל. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו, את כל אשר בביתי ראו, לא היה דבר אשר לא הראיתים באוצרותיי. ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר השם. הנה ימים באים, ונישא כל אשר בביתך, ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר, אמר השם. מה קרה? שחנו את אשור, הכל נפל. אתם שמים לב כמה בבל לא מוכרת יחסית לאשור? הוא שואל אותו מי אלה האנשים, הוא אומר לו, באו מארץ רחוקה מבבל. יש בגלובוס נקודה. הגיעו, איך קוראים לו ברודח בלעדן בן בלעדן, שמלך מוכר לא צריך לקרוא לו בכל כך הרבה שמות, קוראים לו סנחריב, כולם יודעים על מה מדובר. ולא עם כל מיני ייחוסים, מי הוא האח של איזה דוד. הבבל הרחוקה. מה עשיתי? הראיתי את אותותיי, ובדברי הימים שוב, אתם חוזרים לפסוק רמד א', בדברי הימים מצד שמאל. הכל היה טוב, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו, פסוק למד. וכן במליצי שרי בבל המשלחים עליו לדרוש המופת אשר היה בארץ, אז אבוא האלוהים. מה קרה? כתוב שם, לנסותו לדעת כל בלבבו. מה ניסיון? הנה ימים באים, ואומר ישעיה, וניסה כל אשר בביתך ואשר עצרו אבותיך עד היום הזה, בבלה לא יוותר דבר, אמר השם. ומבניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקח. ושוב ביתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הבריחה, את התעלה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים וישכב חזקיהו. זה נדמה לעניות דעתי, וכאן אנחנו מגיעים לעיקרו של עניין. במקרא ראינו שתי שירות, שתיהן מתרחשות בזמנים שזה לא כל כך קשה לשיר. שרים, כמו שאמרנו, בפעם הראשונה כשמשתחררים מהאויב, נזכר בעם הזה שעומד אחרי שהוא רואה את מצרים מת, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, מוצלים מאחרת. השירה בוקה. ומבינים שההצלה הזאת מהחרם היא לא רק לעכשיו, והיא לא רק לנו, היא לעולם כולו. הפעם השנייה גם היא מובן. עם עומד סוף סוף על כבש המסוף בדרך לפני התעופה לארץ המובטחת. הנה זה כבר נגמר ההתשה הזאת. אז נכון, המערכות קרסו, אבל אולי דווקא לכן אנחנו מאמינים, אנחנו נצליח, אנחנו לא נשבר. פעם מתרחשת הבעיה הקשה. עם נמצא בארצו, אין שום בעיה כלכלית, עושר וכבוד ונכסים, התיאור של העושר הזה של חזקיהו הוא נדיר, יש הכל. המלך עולה, מגיעים כל המלכים, ההוא גם מהארץ הרחוקה מגיע, זה שקראו לו בלדן בן בלדן, גם הוא מגיע לבקר, כי המלך מבך עולה, צריך לבקר. כולם מביאים מגדנות, ביתי בית תפילה. חזקיהו מראה את כל האוצרות. אבל שם השם איזה. המדינה, המנגנון, המערכת, שהיא פועלת כל כך טוב, כל כך משלימן, אתה לאט לאט יכול להאמין בזה גם בלי התוכן שלי. גבה לי בו, אלוקים עזבו לדעת את כל לבבו. אך הביטוי שם בפסוק הוא פסוק נורא, אשר היה בארץ עזבו האלוהים לנסותו לדעת לא את אשר בלבבו, לדעת כל בלבבו. כדי לשיר, אתה צריך להיות כל כולך שייך למקום. חזקיהו הצליח להרים עם שלם. חזקיהו הצליח להרים את כל התינוקות מדן ועד ברשת. אבל תשימו לב איך. בוא נחזור למקור שתיים רגע אחד. חזקיהו מצליח לעשות את זה, וקוראים את זה ותמיד נהנים מזה. אבל כשאני קורא את זה, אני רואה בזה גם פן אחוז. איך הצליח באמת חזקיהו? אותי זה תמיד היה מעניין. אם היה לי תוכנית לימודים שהייתי יכול לארגן שמדן ועד באר שבע אין עם הארץ, אני הייתי מוכן להשקיע בזה כל התחומים שלי. לא שלי, זה כלום, של כל זמן. הייתי מוכן הכל. מדן, אין עליו, אין תינוק ותינוק שלא יודעים כלומר, איך זה קורה? כבר הזכרנו פעם, אין תינוק ותינוק את חוץ מהתינוק שלו בבית. זו טרגדיה. מנשה עצמו, אולי גם רב שקט. איך זה קורה, הטרגדיה הזאת, אבל תעזבו, איך זה מצליח? כתוב במקור שתיים. אמר רבי יצחק נפחה ובעל עול של סנחירי, ואני חוזר מפני שמנו של חזקיה שהיה דולג בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, מעשה נעת חרב על פתח בית המדרש. והצליח. כולם למדו. אבל זה לא היה מבפנים. הייתה חרב, ומי שלא ילמד מדבר. כולם הבינו, כולם שיתפו פעולה, הכל היה בסדר. המהפכה הייתה קיצונית. אתמול אמרו על כל המערכת הזאת שרייך תוררים, ובבום, חרב בבית המדרש, ואין המערכת מדן דבר שלו. שירה, שהכל מחובר ביחד, וזורם ביחד, ומצליח ביחד. דבר קשה מאוד. ראוי היה חזקיה שייצא משיח, לפני שזאת הפעם הראשונה שהמלחמה היא על ירושלים, והעולם כולו מכיר בירושלים, ולאט לאט בסוף הדרך אנחנו מגלים איך חזקיהו בעצמו לא לגמרי חיבר את הכל. ישעיהו כועס עליו, מה באו לראות? אתה לא מבין מהפסוקים מה הוא רוצה, ראו עופרות. ומה עשית שם? הראיתי הכל. נו, ו... לכן גלות. לא הצלחת לעשות את החיבור. בסוף שירת הים יש פסוק שאותו אנחנו מזכירים תמיד בתפילה לפני שאנחנו מגיעים לשמונה עשרה. השם ימלוך לעולם ועד. ונראה איזה מין פסוק נוסף, איזשהו מהלך בתוך השירה. מעניין, כשאנחנו מגיעים לפני תפילת שמונה עשרה אנחנו אומרים שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, וכאן תגיע היה להגיד, אשיר על השם כי גאו גאה ורוחבו רמה וים, מכון לשמתך פעלת. מה יחד כולם הודו והמליכו ואמרו? השם ימלוך לעולם ועולם. מאיר מרן, רב יהודה זכר צדיק לברכה, בספרו הערה קטנטנה, מקור שבע בסוף. שירה חדשה שיבחו גאולים, השם ימלוך לעולם ועד. עיקר עצם חידושה של שירת הגאולים בישראל, אני עושה פה במילים של ישעיה, זה לא מה שהם שרו על אובדנה של מצרים, זה לא מה שהם שרו על קריסת המערכות העשרים, ולא מה שהם שרו על מה שראתה שפחה על הים עכשיו, אלא עיקר עצם חידושה של שירת הגאולים בישראל היא ההודעה וההמלכה. לא רק קופה דעובדה, לא רק זה שעכשיו התרחשה עובדה של נפלאות מוראות השלטון האלוקי, לא רק השמוע ממרגזו, אלא בנצחיותו והמשך עתידותו המתמדת וכוללת ובלתי פוסקת כלל, המיוחדת להשם אלוקי ישראל בכיוון משפט השגחתו והנהגתו. שירה חדשה שיבחו גאולים, שמה כל ילד ישאלו אותו על מה שרו בשירת הים, ויגיד שרו על הניצחון, שרו על הכל. לא, סיכומה של השירה הוא שנצליח וזה יתמיד, שנצליח וזה יהיה כאשר תמיד זה יתרחם. לא רק במצב העכשווי של ההירואיות הגדולה הזאת של קריאת ים סוף. וזוהי מסקנתה ותכליתה של הדירה הזאת. החיבור הזה, לא נתנסינו בו, לא בקריאת ים סוף ולא בשירת הבאר. בחיבור הזה נתנסינו בפעם הראשונה אצל חזקיהו המלך. דוד המלך אמר שירות ותשבחות. זה מצוין. אבל הוא היה רק בתחילת הדרך, הוא עוד לא נתנסה בחיבור הזה של בית המקדש שהוא עוד לא זכה לבנות, ושל ארץ ישראל שכל העמים מכירים בה, ושל מדינה עם מנגנון, עם מערכת, עם פוליטיקה, עם כל המציאות הזאת, שכל תוכנה הוא כל. הכוח להגיד שירה בתוך המציאות הזאת, זה היה הסיפור. יכול להיות שהטבע כולו לא הבין למה, מכנף הארץ מראש שמענו תפיל הצדיק. אבל כאן עוד יש סירות. בין המצב הנפלא שמתרחש בבתי המדרש למצב שמתרחש במדינה, לא הכל אומר השם ימלוך לעולם ועולם. בסוף זה יבוא לידי ניצוי גם אצלך, חזקיהו בעצמו. הראית להם את אוצרותיי, את ביתי, את גודלי, את עושרי, את כבודי. רק לפני שני פסוקים ראינו איך הקדוש ברוך הוא הכחיד את כל מחנה השם. הרי אתה זה שהתפללת. הרי אתה זה שאמרת את נאומי האמונה הכי גדולים שנשמעו אי פעם לפני כל העם. איך אמרת לעם ישראל בירושלים? אימנו רב מאימו. אמו זרוע בשר ואימנו השם אלוקינו להושיענו להצילנו. נו, אז למה לא אמרת את זה עכשיו למרודך בלדן בן בלדן? זה קשה. הרב קוק כתב מאמר, נוכל לראות רק חלק קטן ממנו מקוצר הזמן, מבטא את כל סיפור פסח ושבועות בדיוק בנקודה הזו. בפסח, ואני עוסק פה בעניין ההלכתי, אמרתי שיש לנו את החגים הגדולים האלה שאנחנו זוכים להם ברוך השם בדור שלנו, אבל יש לנו את ספירת העומר. קודם כל ספירת העומר עומדת בין מנחת העומר של מחורת השבת, של תזיין בניתן, לבין שתי הלכים. ההגדרה במשנה היא נמצאת למעלה במקור 5. העומר היה מתיר את החדש במדינה. ושתי הלכים היה מתיר את החדש במקדש. ההסבר הוא פשוט. לפני תזיין בניתן, יכול להיות שכבר פרחה לה או צמחה לה, סליחה, תבועה חדשה. אבל אסור עדיין לאכול מן התבועה החדשה ולהקריב מנחות מן התבועה החדשה, כל עוד לא הנפנו את העומר ממחורת השבת. והאות, אות הפתיחה לאכילה ולהקרבה מן התבועה החדשה. זה נכון לגבי כל המדינה. בכלל העומר לא היה פעולה שעיקרה התרחש בבית המקדש. עיקר הפעולה התרחשה מחוץ לבית המקדש. היו יוצאים אל השדות הרחוקים שנמצאים ליד ירושלים, ושם היה מניף הכהן את העומר, ושם היו לוקחים מהעומרים ומניפים ושואלים, דיברנו על זה יותר מפעם, כמה זו, מגל זה, עומר זה, ספירה זו. היו עושים את זה גם אם זה חל בשבת, ומניפים את העומר, ואז חדש מותר. אבל יש מנחות שהיה צריך להקריב במקדש, והם מהתבועה החדשה מוקרבים לפי שתי הלכת, כלומר מהמנחה שבאה בשבועות. עד כאן ההלכה. חז"ל קוראים לזה חדש אסור מן התורה. חדש אסור מן התורה זה שהתבועה החדשה אסורה מן התורה עד שאני אניף את העומר. ביטוי חדש אסור מן התורה הפך להיות ביטוי ידוע. כאילו זו תפיסת עולם שאומרת חדש אסור מן התורה. הרב קוק מתמודד עם התפיסה הזאת פלאי פלאות. החלק הראשון של המאמר הזה שהוא כותב בין פסח לשבוע. העומר היה מתיר במדינה ושתי הלחם במקדש. המדינה והמקדש מעניינים אותו מאוד מאוד. אולי המדינה קשורה לפסח, לחג הזה של היציאה, של הלאומיות. המקדש לשבועות, נשמה אחת המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל. זאת אותה נשמה. לא בקשרים מלאכותיים הננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם. זה לא מלאכותי שאנחנו מכניסים לכל טקס מדיני גם פרק תהילים. זה לא איזה מין משחק טכני. לא בקשרים מלאכותיים הננו מקשרים את חיי עמנו הכלליים לכל צביוניהם. רק לפני שככה מורה אותנו מקור חיינו. אין לנו חיים בלי החיבור הזה של המדינה והמקדש והמקדש והמדינה. וכן הוא הצביון השלם של נשמת לאומנו. אין חצאיות, אין חלקיות, ואין תכנים של פירוט במהותה של אותה הנשמה הגדולה של האומה, אשר קדושת האחדות היא כל חייה, כל יסודה וקיומה. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. צריך להבין טוב את המשפט הזה שאנחנו אומרים במנחה של שבת. אנחנו לא אומרים שעמך ישראל גוי אחד כי הם כולם חברים עכשיו. הם אחד כמו שאתה אחד. אתה אחד ריבונו של עולם, לא כי אתה חלילה חלילה מצליח להשמיד מדינה והוא מקור המקדש. כך מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אחד שאצלו אחדות הנושאים כולם של המדינה והמקדש היא לוז החיים שלו. היא אמיתית אצלו, היא לא חיצונית אצלו. אין לו מדינה בלי מקדש ואין לו מקדש בלי מדינה. ועל כן, קולו של יעקב, הרב קוק נכנס כאן לקולו של יעקב, לפני שתפילת מנחה של שבת היא תפילתו של יעקב אבינו. ערבית היא של אברהם, ושחרית היא של יצחק, ומנחה היא של יעקב. ההמשך של אתה אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, תפארת גדולה, תפארת ישועה, אברהם יגל, יצחק ירנן, ועכשיו העיסוק הוא ביעקב. יעקב ובניו ינוחו בו מנוחת אהבה ונדבה. כל העיסוק הוא ביעקב ובניו בתפילת מנחה. הנושא הוא מנוחתם של הבנים. גוי אחד אגב נקרא גוי אחד בארץ. אפשר להסביר את המילה גוי אחד בארץ וכך נראה הפשט. בארץ, בעולם הם גוי אחד. כמו שהמן אומר, עם אחד. הזוהר הקדוש מסביר גוי אחד בארץ כאן. אומר הזוהר הקדוש בארץ ישראל עקרון אחד. אבל בחוץ על הארץ לא עקרון אחד, אלא בלחודו. כי בחוץ לארץ המדינה והמקדש הם בכלל לא קשורים בהם. כי בחוץ לארץ האחד שמאחד כל גוון וגוון שבתוכנו ומכניס כל גוון להיות יחד, הוא באמת לא אינטגרלי לחיים שלנו. זה רעיון רוחני, אבל זה לא בפועל. בארץ ישראל עקרון אחד, כפשוטו הזוהר הזה, צריך להבין אותו כפשוטו. הוא דבר כל כך פשוט, כאן באחד, כאן לא יכול להיות בכלל מצב של עיסוק בשבת בלי עיסוק בעומר. כי מה עושים עם העומר בשבת? העומר הוא חקלאות נטו. כאן אין מציאות כזאת של עיסוק במקדש ולא עיסוק במדינה, או עיסוק במדינה ולא עיסוק במקדש. כל החלוקה הזאת, כל הניסיון המלאכותי הזה לחלק את זה לשני חלקים ולחבר ביניהם לפעמים, כל כולו איזה יבוא גלותי שעוד לא השתחררנו ממנו. ואז ממשיך הרב קוק, על כן קולו של יעקב הוא הבוקע ועולה בצורתו המאוחדת מכל הספירות אשר בתנועת הכלל ושאיפותיו בישראל. כאן זה פילאי פלאו, זה שיר שלו. כל הקורם והיוגב על אדמת ישראל, וכל התורה והתפילה באוהלי יעקב, עד כל הזמרה הנאצלה אשר בהיכל השם. כל זה בכך, כל אחד הוא בתוכיות הווייתים. בין זה פילי פלאות, בין כשהוא נודע ומוכר לבעלי הכל המשאירים אותו לרבים ולעצמם, בין כשהוא כל כך נעלם עד לאפס הכרה. אם אנחנו רוצים או לא רוצים, אנחנו מנגנים תווים של מנגינה אחת. אנחנו יכולים לא להכיר באחדותה. אנחנו יכולים לא להעריך איש את החלק של רעהו בקונצרט הזה. אבל אנחנו מנגנים את אותה מנגינה. ומתוך הכל הכללי ומקור חייו יוצאים הם שני הצדדים המבליטים את מהותה של האומה, אשר בגודלה ובבניינה הם גדולים ומבונים, ובקוטנה ובחורבנה הם מוקטנים והרוסים. שני הצדדים האלה הם הם המדינה והמקדש. בכל העמים אשר רוח חייהם הוא בעל תכונה מורכבת, הוא מסביר את זה, עכשיו למה זה כך אצלנו וזה שונה בעמים אחרים? זה לא מוריד מעמים אחרים, זאת עצמאותנו האחד הזה, והוא מסביר את זה. בכל העמים אשר רוח חייהם הוא בעל תכונה מורכבת ושונה מאחדותי. צריך לתפוס את ההבדל בין המושגים. מורכבות זו מילה יפה מאוד, אבל פה היא מופיעה כמורכבות מול אחדות. אני יכול להרכיב שני דברים ולסבול אותם ביחד, אבל אני יכול לתפוס ששניהם נובעים ממקור אחד, ואז לעולם לא תהיה המדינה ללא נשמתה והמקדש ללא בו. זה לא תרכובת בין שני דברים זרים, זה אחד שמתפצל לשני חלקים. איך זה הולך עם העומר מכיר את החדש? עוד רגע אחד. לכל העמים אשר רוח חייהם הוא בעל תכונה מורכבת, בסדר? ההבדל בין מורכבות לאחדות. אם גם יהיה להם איזה תוכן הגורם לפעמים לעצב את תוכנית מדינתם ותוכנית מקדשם באיזה עיצוב מכונתי, כמכון, אשר יאגדם ברסוקות של איחוד, אבל האיחוד הזה כאחדות הוא לא טבעי. מתוך שהאיחוד הזה הוא בלתי טבעי להם, הרי הם מוכרחים תמיד להיות רודפים אחרי תכנים חדשים, להשיג על ידם איזה סמך של חיזוק בעד המצב הקיים. ובשביל כך האוצרות אשר הרכוש הישן, אני מדבר טיפה, המאחד את הווייתם אינם בני קיימה. ולכן הלהיטות אחרי כל תוכן חדש, קשורה היא בצבע מציאותם. עכשיו מגיעים אל העיקר. הרצון לחדש, הרצון לשונה, הרצון למודרנה, הרצון להתנתקות מהישן, מהעתיק, מהאנטיקה. הרצון להתנתקות הזה נובע מזה שאני שואף טבעית כל הזמן למשהו באמת נוסף, למשהו באמת חדש. ואז הוא מגיע לעיקר. הלהיטות אחרי כל תוכן חדש קשורה היא בצבע מציאותם, כי השאיפה לחומר היא באה בפני עצמה שם. האידיאולוגיה הקומוניסטית היא לא בעצם טבעו של כל עם שחי בברית המועצות, היא תוצר של מהפכה חברתית בטבעית. האידיאולוגיה המרקסיסטית, האידיאולוגיה הקפיטליסטית, האידיאולוגיה היא לא בעצם מהותו של עם ששלושת אלפים שנה חי את הרעיון של מדינה ומקדש יחד, היא תוצר. עכשיו יש לי שאיפה חברתית שהולכת כל הזמן קדימה, יש לי תוכן ערכי לשמור על הרוח, כן, אבל השאיפה ללכת קדימה כל הזמן מושכת. ואז הוא מגיע למושג חדש. אין החדש צריך אצלם היתר, כי מבלעדי חליפת תוכן וחידוש צורה אין עמדה להרכבה המכונית. ההפך, המגמה היא כל הזמן להתחדש. זו שאיפתו של האדם המודרני. חדש, להוציא את הישן, להוציא את המודה הישנה, זאת אומרת מה שהיה אתמול, או הבוקר, ללכת קדימה. אנחנו תמיד הזכרנו שקדימה בעברית זה מילה קצת לא נעימה מבחינת התרגום. כי שורשה של המילה קדימה בעברית הוא קדם.
כלומר קדום, כלומר מזרחה, כלומר מהמקור שהכל מתחיל. זה מילה מסובכת. אצלנו יש חידוש אדיר, אנחנו מתפללים חדש ימי. כן, זה לא הולך אצלנו בנפרד, זה לא חיבור מלאכותי של שני רעיונות. מסורת, מה שנקרא בלעת רדישני, זה השורש של המילה למסור. כלומר, מה שנקרא בלעת קדיש. מה לעשות? ככה זה פרק. ללכת קדימה, פירושו לקבל כוחות מהקדימה. ואצלנו, יש חדש. וחדש מותר מן התורה. אבל צריך היתר להגיע לחדש. אנחנו לא יכולים לאכול מן החדש בלי היתר. זה דבר מדהים. אדם מישראל, אומר את הגמרא, אומר כל יום, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי. ההתקדמות שלי היא 3,000 שנה אחורה. אבל קדימה, לא אחורה לכל המושגים, עם כל הקדימה. זה אפילו לא מסתדר בעברית, כי זה הכל אותו דבר. זה אחד. לאדם המודרני אין שאיפה לחזור, לאדם האמריקאי, המערבי המודרני, אין לו שאיפה לחזור לתרבות שהייתה לפני 350 שנה בוושינגטון. הוא לא רוצה להיות אינדיאני. יש לו שאיפות אחרות לגמרי. הן שייכות לחדש. הוא לא צריך היתר לחדש. ההפך, הטוב הוא ללכת לחדש. אבל אנחנו רוצים בחג האביב גם כן חדש. אבל אנחנו צריכים היתר להגיע לחדש. העומר מסיר את החדש במדינה. כי מבלעדי שם חליפות תוכן וחידוש צורה אין עמדה להרכבה המכונית, שמקור חיים עצמי אין לה. ושן הזמן הולכת ומחלה אותה. אי אפשר להישאר מאחורה, אומרים בעולם. והם עומדים תמיד בעצם ומדרגה של יבחר אלוהים חדשים. לכן מחליטים אידאות. לא בשבילה, לא בזלזול. מחליטים כי מתקדמים. והשאיפה הזו להתקדמות היא טבעית בנו גם כי אנחנו בני אדם. אבל הנה השילוב המרתק. לא כאלה חלק יעקב. האחדות המהותית של המדינה והמקדש צבוע הוא בעצם נשמתנו. ולא יעזור הניסיון לנתק מדינה ממקדש, ליצור מדינה בלי מקדש או מקדש בלי מדינה. זה ניסיון נפלא, אבל הוא לא יסתדר בטבע. אין אצלנו תפילה דתית. היא למשל, ירושלים נרחה ורחמים תשוב, זה בטח תפילה לאומית. כך לנו אבינו, זה בטח דתי. אז מה עושים? מתפללים עם פוליטיקה או בלי פוליטיקה. או למשל, אין. המהלך הוא אחדותי במהותו. הניסיון לפצל את המהלך הוא ניסיון שמובן מאיפה הוא בא, והנה הרב קוק ממשיך. רק הסיגים אשר נדבקו בנו מדרכי הגויים, הם הגורמים לטועים איזה תקופה קצרה לחשוב שיוכל להיות אצלנו תוכנית של מדינה שאיננה תוכנית של מקדש, או תוכנית של מקדש שאיננה תוכנית של מדינה. ונגד שני הצדדים באותה מידה יותר. מי שמתכנן תוכנית של מקדש בלי תוכנית של מדינה. זה אגב קרה אצל חזקיהו כתונת חרס. המצב הכלכלי היה, כתוב בפסוקים אז מיד, שהיה כל הפך להיות לשמיר ושי. אבל אז בא הנס של סנחריב שנפל, והגיעה כלכלה גדולה. הייתה שם מדינה, והיה שם מקדש, והיכולת לחבר אותם עד הסוף ביחד וליצור שירה, שבה הכל הוא לעשות על פי מעמק הרוח ויסוד היצירה שלהם. אני מדלג טיפה 2-3 שורות בשביל כך, יש שם מכה, מספרה 4, בשביל כך הננו מתייחסים אל כל חדש כשאלה. אנחנו רצים לחדש, כן. אבל לפני כן אנחנו מבקשים היתר. יש כאלה שאמרו חדש אסור מן התורה. החליטו החלטות מסוימות לגבי מדינה, לגבי התייחסות למדינה. לא זה דרכי, הוא אומר. חדש מותר מן התורה. אבל חדש צריך היתר. העומר מכיר את החדש. מי שיודע לקחת מנחת תאורים, מנחת בהימה, להעלות אותה, להניף אותה למעלה, להתעלות מהמציאות הזאת הגופנית, להרים את העומר לגובה, עכשיו יכול להתחיל לאכול מן החדש. אנחנו הולכים כל הזמן אל החדש, ומחוברים כל הזמן עם המציאות. בשביל כך הננו מתייחסים אל כל חדש בשאלה, והננו זקוקים לתוכן המאיר את החדש, המסיר את החדש, והמראה בעליל שזה הבא מן החדש בצורתו החיתונה, היא צריכה להיות הכי יפה והכי מודרני שיש. באמת הוא עתיק עתיקה. עתיק עתיקה זו מילה בארמית, אבל לא נורא אם זה נשמע כמו עתיק אנטיקה. עתיק עתיק, כן. אבל הוא חייב להיראות הכי חדש. אם אתה לא יודע להראות אותו חדש, יש לך חולשה. אם החדש לא נותן לך לחוס את הקשר לעתיק, אין לך חדש שלך. זה חדש יבוא. זה יחביץ כמו יבוא. אז הוא מתקבל באהבה. הוא הולך. הוא מתקשר בקשר המקודש של היסוד האחדותי של האומה וכל מהלכי חייה. הרב קוק אומר, לכן גם בשבת, פעם אחת בשנה, אם יוצא הפסח ביום שישי, מה שאצלנו לא יכול להתרחש כי לא בדו פסח לפי הלוח, אבל יכול היה להתרחש לפני הלוח, ואז מה יהיה כזין בניסן? שבת. יוצאים בשבת וכופרים את העומר בשדה ושואלים שבת היום ועונים כן ואקצור, ועונה הכהן שבת ואקצור, שבת ואקצור, שבת ואקצור, כאילו הוא סוף סוף הצליח לעשות את זה. הוא הצליח לעשות דבר פשוט, הוא הצליח לבוא אל ארץ נעת ולגלות איך שבת וכפירת העומר הולכים ביחד. וזה הוא חיכה כל חייו. זאת עצמאותו. אצלו יש חדש. יש היתר להגיע. סימן לדבר, העומר היה מכיר במדינה. שתי הלכת, זאת אותה מנחת חיטים, סולת, חמץ, אבל כבר מסודרת מחיטים, לא שעורים, לא מאכל בהמה. שתי הלכת מכיר במקדש. אני חושב שאין יותר נכון מלסיים בסיום של הרב קוק פה, ומתוך האור הישן, האורה שברא צור כל העולמים מאז מראשית, זה בעצם כל התורה כולה. הקדוש ברוך הוא ברא אור, כתוב היהי אור, ואז כתוב היבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז מה קרה עם האור הראשון? וחז"ל לימדו אותנו וכולנו זוכרים שאור שבראו הקדוש ברוך הוא גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. כשאנחנו מברכים את ברכת יותר המאורות, לא תמיד שמים לב לתוכן. הטור שואל שם שאלה נפלאה בהלכה. אנחנו מברכים על מה שם? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, נכון? בורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה. על מה מדברים? על ירח, על שמש, נכון? מדברים על האור פה. ומה מסיימים? נוסח אחד אמור לעושה אורים גדולים, זה תוסף. אבל במה מסיימים? אור חדש על ציון צעיר ונזכה כולנו מהרה לאורו, ברוך אתה השם יותר המאורות. ולטור, מה פתאום אפשר לסיים במשהו שהוא לא מהתוכן של הברכה? הרי האור החדש הזה לא הכוונה לאורות פה, זה לא הכוונה לשמש ולירח, אלא לאור ההוא הגנוז. אומר הטור,
אור חדש על ציון תאיר, כל חיינו אנחנו עוסקים כל הזמן בלחדש את האור הגנוב.
יש אור גנוב, עתיק, עתיקה, וצריך לגלות אותו, לחדש אותו. וכשדיברנו על יוצר אור ובורא חושך, דיברנו על המאורות כאן, אבל הלכנו דרך האור חדש. ככה מסיים הרב קוק, מתוך האור הישן, האורה שברא צור כל העולמים מאז מראשית, ושנתעטף בה הקדוש ברוך הוא כסלמה והבהיק סביב הדרו מסוף העולם ועד סופו. מדרש רבה. מאור קדום זה שנגנז בנשמת ישראל באורה של תורה. מהאור הישן נברח לנו אור חדש. אשר על ציון יאיר ונזכה כולנו במהירה לאורו. כאן היופי של הדברים. בגווניו השונים. יש מחלוקת איך מברכים על אש של מוצאי שבת. ואת שמאי אומרים בורא מאור. ואת הלל אומרים בורא מאורי. הרבה גוונים יש אור. פסק מאורי. כי האור שהוא מתגלה, אותו אור, מגלה שכל הגוונים הם ביטויים של האור הזה. זה לא שני דברים שנפגשו בצורה מלאכותית. בגווניו השונים והמאוחדים במקורם באור חיים שלמים. כשכל אלה יקיפו את כל הווייתנו ויאחדו את כל פירודנו או פרודותינו במדינה ובמקדש. ויבנו יחדיו במהרה בימינו. אמן. נזכה בעזרת השם עצמאות שלמה ולגאולה שלמה.